שם אחות קדושה וקדוש קדושה. שם איכות קודשה וחושכים תאב וחילו וחימו וחימו וחילו ויחד להתנועת מוקה ועוד דווקא וחדשלים שם כל ישראל. אנחנו בעזרת השם כהרגלנו בקודש בסייעת הגשמיה בענבה נפתח כמה עניינים הקשורים לחודש סיוון, חודש מיוחד מאוד בשנה. כל חודש הוא מיוחד למשהו מיוחד, הוא מיועד לדבר ספציפי. כל חודש יש לו את התכונה שלו, כמו שבנפש יש סוגים שונים של אנשים, כך בזמן יש סוגים שונים של זמנים, וכך במקום יש סוגים שונים של מקומות. בכל מקום יש תפקיד משלו, לכל נפש יש תפקיד משלה, ולכל זמן יש תפקיד משלו. לכן אנחנו עכשיו בעיצומו של ראש חודש סיוון, החודש השלישי שאנחנו מונים מחודש ניסן, ויש לחודש הזה משמעות מאוד מאוד גדולה, כיוון שהוא נבחר מכל הזמנים להיות המקשר בין השמיים לבין הארץ מבחינה של העברת החוכמה האלוהית לעולמנו. זה לא דבר קטן. מכל הזמנים הקדוש ברוך הוא בחר דווקא בחודש הזה כדי להעביר את חוכמתו, כדי להופיע את חוכמתו, כדי להזרים את החיים בעולמנו בדמותה של התורה, בדמותו של מתן תורה. ולכן צריך לקחת ממש בכובד ראש את הסגולה המיוחדת של החודש הזה, ולהבין כמה עניינים שנתנו לנו חז"ל בסייעתא דשמיא. אז כתבתי כמה ראשי תיבות, רז, זה האותיות של החודש, כלומר הכוכב המיוחס לחודש הזה הוא הכוכב כוכב, והאות שלו זה רש, המיוחדת לאותו כוכב. הכוכב הזה נברא דרך האות רש, לא ניכנס עכשיו לפרטים, אבל הקדוש ברוך הוא בורא הכל באותיות, מוביל את כל הרעיונות שלו האינסופיים דרך אותיות. לכן הכוכב זה בעצם כוכב מהיר מאוד, התכונות שלו מהירות, התנועות שלו מהירות, ולכן האות רש בצורה שלה מראה על האצה כשתופסים סיבוב. כמו שאנחנו בעצם בסיבוב עם רכב, אז הסיבוב מאיץ את התנועה, כך הכוכב הזה יש לו תנועה מאוד מהירה. המזל של החודש, הפילטר שדרכו עובר אור השם, הוא מזל תאומים. זאת אומרת שבשמיים יש קונסטלציה של כוכבים בצורה מיוחדת, שהקונסטלציה הזאת, האוסף, החיבור של הכוכבים דומה לתאומים. מה זה דומה לתאומים? יש איזה מין צורה של כוכבים שמראה דמות כזאת בשמיים, ויש כמובן רעיון שמסתתר מאחורי הרעיון הזה, והרעיון הוא שבחודש הזה אנחנו כביכול תאומים למה שקורה בשמיים. מסיבה פשוטה, השמיים ירדו לארץ בחודש הזה. כלומר, הפכו את הארץ לתאומה למה שקורה בעולם העליון. אז אפשר לומר שבעצם השמיים והארץ הפכו להיות כמו אחים, מלשון לאחות, ואז התנועה השמיינית מתגלה או מופיעה בתנועה הארצית, ולכן זה מזל תאומים. אותיות החודש, שם הוויה שמופיע בחודש י' ו' ה' ה', כלומר אותיות זכריות לחוד ואותיות נוקביות לחוד. שימו לב שהחודש מחולק לארבעה שבועות, יוצא שבעצם בשבועיים הראשונים יש לנו שתי אותיות מצד הזכר, ובשבועיים האחרונים של החודש שתי אותיות מצד הנקבה. מה זה אומר? זה אומר שבעצם מתן תורה בא מהזכר. זאת אומרת שבשבוע הראשון, שאנחנו נמצאים עכשיו בתחילתו, ובשבוע השני, ומתן תורה יהיה בשבוע הראשון, כלומר בין השבוע הראשון לשבוע השני, ולכן זה בעצם חייב לבוא מהזכר. התורה היא זכרית ביסודה ונוקבית בגילויה. ולכן השבועיים האחרונים של החודש הם שתי נקבות, כאילו לרמוז לנו שאנחנו צריכים בשבועיים האחרונים של החודש לנסות כמה שיותר לקבל את מה שניתן בשבועיים הראשונים. באנה בכוח שם מבית, יחיד גאה לעמך, פני זוכרי קדושתך. כן, כמובן שיש כאן קוד מאוד מאוד גדול ורציני בשם מבית, יחיד, כלומר התורה שבאה מהמדרגה שנקראת יחידה, מהחוכמה העליונה, מהאחדות האלוהית, יחיד גאה לעמך. אתה בעצם מתגלה רק לעם שאתה גאה בו. מה זאת אומרת? השם מלאך גאות לבש. כשהקדוש ברוך הוא מגלה מלכותו, הוא כאילו מתלבש בגאווה. שייכת לו. זאת אומרת שהגאווה של הקדוש ברוך הוא זה מי שמגלה אותו, מי שמלביש אותו. יוצא שמי שמלביש את הקדוש ברוך הוא במרכאות בעולמנו זה עם ישראל. לא שהפכנו את הקדוש ברוך הוא לבן אדם, חס ושלום, כמו שעשתה הנצרות, לא שאמרנו שהעולם הזה הוא הקדוש ברוך הוא, כמו שאומרים הפנתאיזם, אלא בפננתאיזם, שהעולם הזה מגלה את האלוהות, בלי להיות אלוהות הוא בעצמו. ולכן יחיד גאה לעמך, הגאווה שלך עוברת דרך עמך, פני זוכרי קדושתך. זאת אומרת שאתה בעצם פנית למי שאמון, כן, על הזיכרון של האלוהות בעולם הזה, של הקודש בעולם הזה. במילים אחרות, עם ישראל. אם נשים לב, השורה הזאת באנה בכוח היא השורה השישית, כלומר מקבילה לספירת היסוד. ולכן כל דבר שעובר מעולם לעולם חייב לעבור דרך ספירת היסוד, אי אפשר אחרת. במילים אחרות, התורה חייבת להשתמש ביסוד כמו ברית אצל האדם כדי לעבור מתכונה לתכונה מעולם לעולם. אין מעבר מעולם לעולם, ממדרגה למדרגה, בלי לעבור דרך היסוד. לכן התורה ניתנה בשבת, כי שבת זו ספירת היסוד. נכון? החוכמה, יסוד דאבא, האיש שדרכו מועבר את התורה, זה גם כן יסוד, יסוד דאבא, משה רבנו. וכמובן כל המנגנון הוא בעצם זיבוג אחד גדול בין הקודש לבין העולם, עד כדי כך שהעולם שלנו נכנס להיריון במתן תורה. ולכן קוראים להר הזה הר סיני, הריון של סיני. זה לגבי הקיצור של האלמנטים שכתבתי ככה בצורה מאוד מאוד מהירה.
יאללה, הפסוק הזה של מענה בכוח מופיע דווקא בחודש סיוון?
כן. יש
שבעה פסוקים.
נכון. אז יש, זה חוזר פעמיים.
חוזר.
כן. החודש השלישי בלוח השנה העברית מכונה אצל חז"ל במסכת שבת דף פי ח' עמוד א' בשם ירחה תליטאה. כלומר, החודש הזה כינו אותו חז"ל החודש המשולש או החודש השלישי. אני כתבתי דווקא חודש המשולש. למה? כי מהעמקה יותר בנושא, שמתי לב שזה לא רק החודש השלישי, זה גם, אבל זה במיוחד שלישי שהופך להיות משולש. זאת אומרת שהגילוי של התורה בעולמנו יורד בצורה משולשת. חייב שזה יופיע בשילוש. בשילוש מאוד 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 גדול של ספירת התפארת. לא בכדי גם התורה היא בעצם גילויה דרך ספירת התפארת. תפארת זה תורה שבכתב. זאת אומרת שזה חייב לעבור דרך המשולש הזה. כמובן שדיברנו כבר על המשולש הזה, עם ישראל נקרא משולש בגלל שיש בו כהנים לוויים וישראלים. משה רבנו משולש בגלל שהוא השלישי בילדים אחרי אהרון ומרים במשה, לכן הוא השלישי. התורה ניתנה ביום השלישי, כן, היו נכונים לשלושת ימים, כלומר רק הקדוש ברוך הוא מופיע את זה שלושה ימים לפני כן הם לא יודעים. הזמן הוא משולש, כיוון שהחודש הוא בעצם החודש השלישי מניסן, כפי שאמרנו קודם, ניסן יער סיוון, והרבה הרבה מדרגות. דיברתי עכשיו לפני כמה דקות על שבת, שבת היא גם כן שלישי, היא משולשת, היא משולש, לכן יש שלוש סעודות בשבת, ולא יותר. זה מדרגה מאוד מאוד חשובה שצריך לפענח אותה, להגדיל אותה ולחשוב עליה, ועוד הרבה הרבה דברים שאפשר להמשיך בלי סוף. על כל פנים, יש כאן כוח, צורה גיאומטרית שדומה, שקשורה למשולש.
איך זה משרת אותנו, המשולש הזה?
זה משרת אותנו לגילוי האיזון. האיזון חייב להיות במדרגה השלישית. כלומר, יש מה שנקרא בסמנטיקה פילוסופית, דיאלקטיקה. הדיאלקטיקה בפילוסופיה פירושה כוחות מתנגדים, כלומר תזה וסינתזה, תזה אנטיתזה ובאמצע סינתזה. זאת אומרת, יש מין כוח של חסד בצד ימין, כוח של גבורה שמתנגד לחסד הזה בצד שמאל, וזה האנטיתזה, ובאמצע יש בעצם איזה מין שילוב מנצח שהוא יותר גבוה משני הכוחות שקדמו, שנקרא סינתזה. ולכן זה משרת אותנו בחיפוש איזון בחיינו. כן? דיברתי על ספירת התפארת, התפארת היא הרפואה. רפואת הנפש ורפואת הגוף. כל מי שחולה פירושו של דבר שהוא איבד לזמן מחלתו את האיזון. או שאיבד את האיזון מבחינה מנטלית, או שאיבד את האיזון מבחינה רגשית, או שאיבד את האיזון מבחינה פיזיולוגית, גופנית וכו' וכו'. ולכן כל רפואה דורשת חזרה לאיזון. כשהקדוש ברוך הוא נותן תורה, מה קורה? כל החולים מבריאים, נכון? למה הגמרא מציינת את זה? זה לא סתם לתת לנו סיפורים, שמי שרוצה להיות בריא חייב למצוא את הכוח המשולש הזה. זה סוד הבריאות בכל מקום. והוא מיוחס, כן, אותו חודש שלישי, משולש, לספירת התפארת. תשימו לב שבמילה תפארת, השלוש אותיות האמצעיות שהן בעצם השורש, זה פאר ורופא. זאת אומרת שזה גם אפר, חז ושלום, אם לא עושים את הדברים האלה. זאת אומרת שיש בחודש הזה כוח מאוד מיוחד להבריא מכוח האור שיורד עלינו מהשמיים, בסוד מתן תורה. למה זה חשוב? כי אנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא העביר לנו איזה אלמנט שהיה למעלה, זרק לנו אותו למטה. תורה הייתה למעלה, ומה אתה הולך לתת אותה לאנשים? למטה? כך. לא, זה לא ככה. כשהתורה יורדת לפה, יחד עם זה יורד כל מה שאתם חולמים עליו. לטוב, לשפע, לברכה, להצלחה, לשמחה, לאהבה, הכל, כל המונחים ועוד הרבה דברים יורדים יחד עם התורה הזאת. לכן אני תמיד חוזר ואומר בסייעתא דשמיא, מי שתורתו לא מביאה אותו לאושר, לעושר, לשמחה, לכל הדברים האלה, זאת אומרת שיש משהו לא טוב וצריך כל הזמן לחפש איפה לאזן יותר. בסדר? כי זה חייב להוביל לזה, כי זה שפע שיורד מהאלוהות. ואם זה לא ממלא אותי, זה לא חוצה אותי, זה לא עובר דרכי, אז אני כנראה חסום בכמה מקומות, כי אולי סגרתי כמה דברים, ואני צריך לדאוג לפתוח. משולש זה מתבטא בהחלתו של החודש את התכונות היסודיות השייכות לשני החודשים שקדמו לו, ניסן, יר. זאת אומרת שהחודש השלישי, בגלל שקוראים לו יר חתליטאי, זה אומר שהוא גונז בתוכו, שהוא עוצר בתוכו את התכונות של שני החודשים שקדמו. זאת אומרת, מה זה בעצם סיוון? זה ניסן, אייר וסיוון. אבל יש לו את שני הכוחות שקדמו. לכן אני צריך ללמוד מה הם שני הכוחות שקדמו. מה היה הכוח הספציפי השייך לחודש ניסן, ומה היה הכוח הספציפי השייך לחודש אייר, ואז אני מגלה את התכונה הכוללת של חודש סיוון. בניסן הופיע תנועת החסד האלוהית ממעלה למטה. כלומר, ניסן זה אור ישר, זה אור של מוחים גדולים מאוד, כוחות עליונים שבאים להוציא את העולם מדיכאונו, להוציא את האדם מכלאו, להוציא את האדם מיגונו. אי אפשר להינצל לבד, אין אדם מתיר עצמו מבית האסורים. אז התנועה הראשונה היא תמיד תנועה אלוהית, ולכן הוא נקרא החודש הראשון, וזאת תנועת אלוהית שירדה בדמותו של חג הפסח. ולכן פסח פירושו דילוג. דילוג על מה? דילוג על המצב שלי כבן אדם. כלומר, הופעה אלוהית במקום הופעה אנושית. כי אם הייתי מחכה להופעה האנושית, לא היה קורה כלום, אלא להפך, הייתי נשאר בכלא עד היום. לכן זאת הופעה שבאה ממעלה למטה, זה נקרא אור ישר. ואותה הופעה הולידה את יציאת מצרים. כלומר, מה שראיתם בשטח ביציאת מצרים, לפני חודשיים, זה היה פשוט תופעה, כן? נלווית לירידה הזאת האלוהית. רק שניצלנו את זה, ואז יכולנו לברוח ולצאת מכל מיני מאסרים. גם מבחינה, שוב פעם, של עבדות לפרעו, וגם מבחינה רגשית ומנטלית, כל אחד ואחד בעולם שלו. לצאת מכל הזוהמה, לצאת מכל הכלא שאני נמצא בו, שסוגר אותי, שחונק אותי. מה קרה באייר, חודש לאחר מכן? התגלתה הגבורה האנושית, שהייתה גנוזה בישראל בבקשת פסח שני. היום עוד יותר ברור, יום העצמאות, יום ירושלים. זאת אומרת, כשההיסטוריה של עם ישראל מתקדמת, אנחנו רואים במוחשיות שחודש אייר מעניק לנו כוח מהאדם עצמו, מההופעה האנושית שהופכת להיות שותפה לגילוי האלוהי. אז אני חוזר, חודש ניסן זה בעצם כוח שבא לנו מלמעלה, חודש אייר לעומתו זה כוח שבא לנו עד כדי כך שאנחנו יכולים להמציא לעצמנו חגים. פסח שני זו המצאה במרכאות אנושית. ולכן אנחנו יכולים להוסיף חגים בהיסטוריה, לא רק שם, אלא אפילו במודרנה. חודש סיוון, עכשיו החודש שלנו, השלישי, מגלה איפה את שתי התכונות יחד. זאת אומרת שיש לו, בגלל שהוא נקרא ירחה תליטאי, החודש המשולש, יש לו משניהם. והן משלימות זו את זו, הסגולה של חודש ניסן, והבחירה האנושית של חודש אייר. זאת אומרת שבחודש סיוון, מתן תורה, זה בעצם גם ירידה ממעלה למטה, זה המתן תורה, וזה דורש ממני כבן אדם להיות שותף למהלך הזה ולא להירדם. ולכן אני חייב להתעורר במרכאות כדי לקבל, להיות כלי קיבול לאור הגדול הזה. וזה מה שאנחנו עושים בליל שבועות, אנחנו מתקנים בעצם את הכלים שלנו, להיות ערים, לא לישון בלילה הזה. למה אנחנו לא ישנים בלילה הזה של מתן תורה, מוצאי שבת הבאה, בעזרת השם? כדי להיות כלים ראויים לקבלה של האור, לא רק לנתינה. הוא נותן, בוודאי שהוא נותן, אבל הוא לא צריך את היום הזה כדי לתת, הוא נותן כל יום. אבל בלילה הזה המיוחד, בגלל שאני הופך את השינה לחיים, אני לא ישן, אני לא מת, אז אני הופך בעצם את כל המציאות למציאות אחרת של כלי קיבול של אותו אור. תבינו טוב, אם הוא נותן את האור הזה ואני ישן, זאת אומרת שבעצם פספסתי משהו, אני לא מסוגל להיות שם. ישנם זמנים כאלה, שגם דרך השינה אני חייב לישון כדי לקבל, אבל לא בלילה הזה.
אז אומר שחודש סיוון הוא תולדה של ניסן ואייר.
לא, הוא לא תולדה, אמרתי זה... שהוא זה פלוס זה, והוא מעצמו, כן, עוד יותר חזק. זה אל תגידו למשל שיעקב זה בעצם אוסף של אברהם ויצחק. לא אמרתי דבר כזה. אני מאוד מדייק במילים. אברהם זה חסד, יצחק זה גבורה. זה לא חגבורה. בסדר? זה תפארת, זה משהו אחר.
אז זה חיבור של שניהם?
לא, זה לא חיבור של שניהם. יש את שניהם שם, אבל זה משהו אחר. זה כמו תשעה אנשים שכל אחד שווה אחד, והעשירי הוא כבר לא שווה. עוד אחד, הוא שווה עשר, זה כבר משהו אחר. עלית לפלטפורמה אחרת. אם אחד יוצא, זה כבר המניין מתפרק, נכון? למה? כי כל אחד כבר עובר עשר.
היה צריך הערה כדי לצאת ממצרים, הערה מלמעלה.
כן.
זאת אומרת שבלי הערה מלמעלה, אני לא יכול לצאת ממצרים.
נכון. נכון, זה השלב הראשון. אז זה חודש
ניסן.
ניסן, בסדר.
אז יש תהליך כלשהו שצריך חייב לעבור?
אמרתי, התהליך הוא תהליך שמתחיל מלמעלה, תמיד, כי הרי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. כל תהליך התחיל מלמעלה, אנחנו בריאה, נכון? אז הוא התחיל מלמעלה. ביום הראשון שאדם הראשון נברא, זה התחיל מלמעלה. לא צריך לחכות לפסח. הוא ברא אותי, זה התחיל כבר מלמעלה. עכשיו תתחיל לעשות דברים בעולם הזה. וכל פעם שקורה משהו, השלב הראשון הוא ניצוץ ראשוני שאנחנו מקבלים, שלב שני אנחנו צריכים לפתח את הניצוץ הזה, ושלב שלישי לגלות אלמנט שבעצם היה גם שם וגם שם, אבל עוד משהו נוסף. תמיד השלישי מוסיף משהו. החוט המשולש לא במהרה ינתק. החוט המשולש הוא לא רק אוסף של שניהם, הוא אלמנט יותר גבוה. ולכן יעקב הוא לא סתם אוסף של אברהם ויצחק, הוא הופך להיות ישראל. בסדר? ימין ושמאל, תפרוצי. אי אפשר בלי זה.
איזה מושג יש לה, איזה מושג נוסף אחרי? יש אור ישר, אור חוזר, והשלישי יהיה מה?
אז האור, השלישי הוא אור ישר לשלב נוסף.
אור בכלי.
הרי אם זה היה חסד מול גבורה, מה היה צריך לקרות? הגבורה מחבה את החסד, נכון? אחד מתנגד לשני, ונגמר הסיפור. זהו, זה סוף המדרגה. אז איפה המלכות הייתה אמורה להיות? שם, בתפארת. אם זה ממשיך, מה זה אומר? שהתפארת התגברה בתנועה מיוחדת משלה עכשיו. היא מולידה עוד שלב של שלוש מדרגות. בסדר?
אבל זה כן פועל שיוצא מתוך השניים.
עוד פעם, בוודאי שאנחנו משתתפים, לוקחים את שניים, אבל זה לא, אם תיקח עכשיו זכוכית מגדלת, אתה לא תמצא בתפארת רק חסד וגבורה.
כאילו אם לא הייתה הערה מלמעלה, אתה לא חוצב עם מצרים.
נכון, זה בוודאי ידוע. אבל אין בתפארת רק חסד וגבורה. 50-50. אין. זה משהו נוסף. תכונה נוספת. זה כמו שני אנשים שלומדים תורה. התורה שתצא היא התורה שלו או התורה שלי? חדשה. לא של שניהם.
זהו.
זה אלוהות חדשה שיורדת בעולם בגלל ששנינו הורדנו משהו שלישי שבכלל לא חיוונו, לא הוא ולא אני לפני שהגענו לשיעור. זה נקרא חידוש. אם לא, אני מת. אם אני לא מת סתם ושנינו בעצם סגורים בתוך המערכת שלנו, זה לא תורה. התורה תמיד מגלה אלמנט שלישי, שלא היה, לא נלקח בחשבון לפני כן. אם אתה חושב שאתה תאמר את כל מה שרצית לומר לפני שהגעת לשיעור, אתה סגור בתוך מגירה, בתוך ריצ'רץ'. אין לך חידושים בתורה, תשכח מזה. תמיד יש חידוש, אין בית מדרש בלי חידוש, למה? כי יש פן אלוהי שיורד, שעובר את כולנו. האירוע המרכזי שעזר לנו להבין את סודו של חודש סיוון הוא מעמד הר סיני. כלומר, אני צריך לראות מה קרה, דה פקטו, במציאות, בחודש הזה. דרך אגב, זה לא כתוב בשום מקום. אני צריך גם לנחש שזה היה בחודש הזה. כן, לא כתוב בתורה שהתורה ניתנה בחודש סיוון, בחג השבועות. זה לא כתוב ככה. חג השבועות בתורה זה בכלל לא מדבר על מתן תורה. זה מדבר על ביקורים. על ספירת העומר, וספרתם לכם. לא כתוב מתן תורה. כלומר, צריך ממש דברי חז"ל כדי להבין שהתורה ניתנה בחודש הזה. זה כבר שיעור בפני עצמו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
כל החודשים עצמנו
חולקים 3-3. נכון, לא רק כל החודשים, גם כל החלקים בגוף וגם כל המציאות כולה. נכון, בכל דבר יש שלושה. נכון, אבל פה יש לנו מנגנון מיוחד, ואת זה בדיוק אני רוצה לגלות. מראשית הבריאה לא ידע העולם חידוש כזה. שבורא העולם בכבודו ובעצמו מופיע לאנושות כולה, דרך עם ישראל כמובן, כדי להעביר לה, לאנושות, את דרכי תיקונה והשלמתה. זאת אומרת שבפעם הראשונה בהיסטוריה, מאז שהעולם נברא, עברו 2,000 שנה ופלוס, ופתאום הקדוש ברוך הוא מחליט במרכאות, כן? לרדת לעולמנו, להתגלות בעולמנו כדי להעביר לנו מסר. כלומר, הבורא פונה אל האדם. לא ראינו דבר כזה, תופעה. כמובן שהכוח של המפגש הזה בין האינסוף לבין המציאות היה כבר גנוז בזמן הזה מששת ימי בראשית. זה לא שפתאום הקדוש ברוך הוא התחשק לו. עכשיו יצאנו ממצרים, אז בוא נעשה פעולה, אם לא שיהיה לנו חג לכל חודש. לא. הזמן הזה, לפני שזה נקרא סיוון, היה זמן בבריאת העולם, לא קראו לזה שום שם, לא היה אף אחד כדי לקרוא שמות. הקדוש ברוך הוא ברא את הזמן. כשהוא ברא את הזמן, הוא הכניס בתוך הזמן הזה, שעתיד להיקרא סיוון, את התכונה הזאת של המפגש בין האינסוף לבין הסוף. יום אחד גילינו את זה, אז עשינו מזה חי. אבל זה היה כבר מששת ימי בראשית, כלומר אפילו מי שחי לפני כן, ולא קיבל תורה באותו זמן, יכול היה לקבל את התורה באותו זמן. ואני משער ויודע שאברהם אבינו, בעולם הפנימי הפרטי שלו, היה עושה את חג השבועות, כמו שאתם לא ישנים בלילה. זה גם אברהם אבינו לא היה ישן, הוא היה מרגיש שיש אור שיורד מהשמיים, והוא קרא לזה מתן תורה שלו, של עצמו. לא צריך לחכות, רק שהתורה שם הייתה בצורה אחרת. איך יכולים להיות מה? לשבת וללמוד זה פסיביות?
זה הכי אקטיבי.
נו, אז אני אומר זה תיקון למה שעשו בזמן מתן תורה שישנו. בוודאי.
כולם?
נכון. העירו אותם עם השופר, עם הקולות, הברקים, מפחד. כולם נרדמו, כולם ישנו באותו הלילה, אף אחד לא התכונן, אף אחד לא ידע, אף אחד לא כלום. בגלל זה אנחנו ערים, זה התיקון שלנו. למה זה נקרא תיקון ליל שבועות? תיקון של מה? של אותה שינה, של אותה תרדמה. עכשיו אני מתייחס אלייך ואליי ואל כל הנוכחים פה. אם נותנים לך תורה ואתה ישן, מה קורה? זה מה שקורה לנו כל החיים. הקדוש ברוך הוא נותן לנו כל הזמן מלא דברים. תקראי לי זה תורה, תקראי לי זה משהו אחר, ואין לך כלי כדי להכיל את זה. יום אחד אתה בא ואתה מתלונן ואתה אומר לקדוש ברוך הוא, למה לא נתת לי זה? למה לא עשית לי זה? ומה הקדוש ברוך הוא יגיד לך? הרי נתתי לך את זה, נתתי לך את זה, נתתי לך את זה, נתתי לך את זה, אבל אתה ישן, אתה רדום. אני מדבר עלינו, רבותיי. לכן, כוח המפגש הזה בין האינסוף לבין הסוף, היה כבר גנוז בזמן הזה מששת ימי בראשית, אלא שגילוי הדבר בפועל רק הוסיף ושפך אור על כל הנושא. פתאום גיליתי שלחודש הזה יש תנועה מיוחדת, קוסמית. למה? כי היה מעמד. נכון. זה לא אפשרי, ככה זה כתוב בתורה. הרי אין תאריך, לפני שהגעת אמרתי את זה. אין תאריך ואין שם ואין כלום לחודש הזה, כלום, לזמן הזה. למתן תורה אין תאריך. התורה לא כתבה בשום מקום את התאריך של חג השבועות.
אז אנחנו לא בזמן.
אנחנו לא בזמן, נכון. אמרת משהו? לא רק שחודש סיוון בא וגילה את האור האלוהי בעולמנו, אלא שהדבר הגדול בכל זה הוא העובדה שנוכחנו לדעת שיש גם מי שנותן את הדבר הזה. זה לא איזה דבר שהתגלה לנו, וואו, נפל לנו איזה משהו מהשמיים. לא. יש זהות שעומדת מאחורי הנתינה. זה הדבר החשוב, רבותיי. רובנו, הרבה אנשים שוכחים שיש זהות נותנת. לפעמים אתה ניגש אפילו לטקסט של גמרא כשכל. אתה מתחיל לבנות מה הלך פה, והוא אמר ככה, והוא אמר ככה, והוא אמר ככה, ואתה שוכח שיש מי שנותן את זה בשורש. זה לא סתם נפל עלינו. כלומר, למה הברכה כשאני עולה לתורה זה ברוך אתה השם נותן התורה? הייתי יכול לברך על התורה עצמה, נכון? תודה על התורה.
זה רוויה מתמושכת.
זה נתינה. זה דמות. זהות. שנותנת את זה, שמעבירה את זה. אם אתם פותחים ספר לימוד, אתם יודעים שלא טוב להיכנס לספר לימוד כלשהו בלי לדעת את החיים של הרב שכתב את הספר. זה דומה לזה. כי אתה בעצם מתייחס כגניבה, אתה לוקח את מה שנתנו לך, מצאת, אתה מתחיל לדפדף. זה לא עובד ככה. יש זהות נותנת. לכן יש עניין לומר דבר בשם מי שאמר. וזה גאולה, כי זה יורד, זה מחבר עולמות.
מה ההבדל בין שמחת הקדוש נותן התורה כל יום בשבועות?
יפה. בחג השבועות זה בעצם מדרגה שמתגלה מבחינה כללית. כל יום זה בחינה פרטית של אותו דבר. זה כמו ראש השנה, זה דין כללי, אבל אדם ידון בכל יום על כל המעשים שהוא עושה. אז יש תמיד כלל ויש בתוך הכלל כן פיצול לפרטים. אז נתינה זו מזרימה את הנותן, לצורך העניין, את הקדוש ברוך הוא, בתוך הנתינה. אתם מבינים מה אני אומר פה? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בעצם מזרים את עצמו בתוך נתינתו. כשאני נותן משהו, אני אמור להיות בתוך המשהו שאני נותן. זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה. ויפה דרשו חז"ל במסכת שבת, אנוכי ראשי תיבות, אנא, אני את נפשי כתבתי ונתתי. זה לא שהעברתי לכם איזה חומר, כך תקרא. המורה התורני, קרי הקדוש ברוך הוא, המורה הגדול, מכניס את עצמו לתורה שהוא נתן לנו. איזה יופי זה. כלומר, כשאני קורא תורה, מה זה לקרוא בעברית? זה גם לקרוא, זה להזמין. ולא רק לעיין. כלומר, אני מזמין, אני קורא למי שנמצא בתוך הטקסט. אני מבליט אותו, אני נותן לו חיים, כי הוא בעצם מחיה את הכל. אז כשהקדוש ברוך הוא נתן, הוא כאילו נפח מעצמו בתוך הנתינה. זה לא סתם זריקת רעיון. זה הבדל בין נתינת שיעור, שזה סתם אינפורמציה, כתוב, 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 לבין שיעור שבעצם הרב מכניס את הנשמה שלו בתוך השיעור. כדי שזה יגיע יותר, זה נוגע בנקודות מאוד מאוד מדויקות. ומכאן שכל פעם שאדם לומד תורה, הוא נפגש עם הבורא עצמו, הגנוז בה. בבחינת אותי אתם לוקחים, ככה כתוב בתנחומה. אתם יודעים מה זה אומר? שכל פעם שאני לומד תורה, עכשיו זה מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים אותו כביכול, ולקיחה פירושו של דבר בלשון התורה, נישואין. אנחנו מתחתנים עם הקדוש ברוך הוא כל פעם שאנחנו לומדים תורה. זה כבר רמה אחרת. זה לא סתם נתינת אינפורמציה כמו שאתה קורא עיתון, קרה, קרה, קרה. בחודש השלישי מתגלה האמת העליונה לעיני הבריאה כולה דרך הצינור ישראל. זוהי מידת התפארת הבולטת בחודש סיוון, המאפשרת ירידת השמיים על הארץ. במילים אחרות, אם אין תפארת, אין שלב הבא. אין רגליים. מה יש אחרי מידת התפארת? נצח ועוד. אין רגליים. כלומר, מי שלא מעביר הלאה, אין לו רגליים. אז הרגליים שלו חלשות, העמידה שלו על קרקע המציאות חלשה.
אלה ילדיו.
לא, זה חלק, זה הילדים. אז הוא לא מעביר. כי הוא לא נותן, כי אין לו את כוח ההשפעה הזאת שנקרא תפארת. ולכן כשהקדוש ברוך הוא מתגלה בתפארתו, זה אומר שיהיו לו רגליים, שיש לו רגליים, שיש לתורתו רגליים. וזה תורת אמת, כי לשקר אין רגליים. הכלל שהופיע בחודש ניסן, והפרטים שבלטו בחודש אייר, אתם שמים לב שאני מתרגם את כל מה שאמרנו קודם במונחים חדשים. כלומר, ניסן זה חודש של כלל, אייר זה חודש של פרטים, כי זה כבר שייך לעולמנו, לעשייה האנושית, מתאחדים בחודש סיוון לטובת העולם. זאת אומרת שיש לי בעצם בסיוון כלל ופרט. וכשיש לי כלל ופרט, יש לי הכל. ואז יכולה להופיע מדרגה חדשה, שלב חדש. זה מנוע חדש.
זה החודש הכי טוב לעשות
השלום. לכן זה נקרא מזל תאומים. זה העניין. שבעצם אתה מוצא את ההתאמה בינך לבין האחר. תאום זה לא רק תאום, זה התאמה. זה דבר תואם. אבל יש גם בפנים מוות. אם זה לא נעשה כמו שצריך. ביחס לחודש סיוון נאמר בספר שמות, פרק י"ט, פסוק א', בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, זה מה שיש בתורה. הנה, בחודש השלישי אנחנו צריכים לדמיין מה זה. חודש השלישי זה סיוון, זה בסדר. מה קרה? מה התורה אומרת שקרה? ביום הזה באו מדבר סיני. זהו. כלומר, הגענו בעצם לדלת, לפתח של מדבר סיני, בחודש השלישי. ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. אוקיי? הנה, תיאור תורני של מה שקרה בחודש ניסן. כאן, בתיאור הזה, יש לי אינפורמציה מספיק חזקה כדי לבנות שיעור לשנה.
מעניין שזה אחרי שרפו ידיהם.
כן, זה כל העניין. אתה צריך להבין מה קורה בכמה מילים. מבחינה סימבולית, החודש הזה מאפשר יציאה מן הרפיון. אוקיי? הרי זה מה שכתוב. אני עכשיו לוקח את הפסוקים ואני מתרגם אותם למציאות חיה. הרי כתוב ויסעו מרפידים, כלומר, אתה, כשאתה תגיע לחודש סיוון, קרי היום, אתה צריך לצאת מכל רפיון. זהו, תפסיק עם הרפיון שלך. כל דבר שמחליש אותך, כל דבר שמושך אותך כלפי מטה, סטופ. צא מהרפיון הזה. ומן החולשות למיניהם. כל אחד עם הכאבים שלו והחולשות שלו ואיפה כואב לי ואיפה לא כואב לי, כל יום. זה חודש של הליכה. כלומר, בחודש הזה אומרים לך, ויסעו מרפידים ויבואו. תתקדם. תלך, ולא בכדי קוראים בו בספר במדבר. למה התחלנו לקרוא בספר במדבר בספר הזה? דווקא עכשיו. תמיד שבועות זה במדבר, זה הולך ביחד. חג השבועות, מתן תורה זה במדבר. למה? כי המדבר הזה זה הליכה. אסור לחנות. אם אתה חונה במדבר, אתה בעצם מתרגל לגלות. לא לשכוח, מדבר זה גלות. מדבר זה רק כדי לחצות. חוצים מדבר. לא חיים במדבר, זה לא נורמלי לחיות במדבר, כמו שלא נורמלי שעם ישראל יחיה בגלות עד עכשיו. ההליכה במדבר עניינה לנקות את נפש האדם מכל האינפורמציות הזרות לזהותו. לא סתם אנחנו הולכים במדבר הזה, הקדוש ברוך הוא הביא אותנו למדבר הזה, לגלות הזאת. אבל צריך לדעת גם מתי היא נגמרת. ומה עושים במדבר הזה? פשוט עוברים שם, מכל ההפרעות, הפרעות... אותיות פרעו, כן? הפרעה. אתה צריך להתנקות מפרעו. אתה צריך לצאת מההפרעה הזאת. כי אם אתה עדיין בהפרעה, או של קשב וריכוז, כמו הרבה אנשים היום, זה אומר שבעצם משהו מונע ממך מלקבל את האור בצורה נקייה וזקה. אתה כל הזמן שומע על אינפורמציה אחרת. אנחנו לא מסוגלים להתרכז במשהו יותר משלושת רבע שעה. אני כל הזמן דואג שהשיעורים יהיו יותר ויותר קצרים. כי אני רואה את זה. אתה רואה את זה באופן מיידי. חוץ מכמה אנשים שהם כולם שם, ואתם אנשים לא בחורי ישיבות שהם רגילים ללמוד שעות. אתה יכול לדבר עם בחור ישיבה ארבע שעות, הוא יהיה ככה. הוא מסתכל עליך, אבל אנשים רגילים, אתה מכניס להם עכשיו ילד קטן, כולם מסתכלים עליו, פוצי מוצי, פוצי מוצי. אני יכול לדבר לבד. ואם יש משהו שזז, או מישהו משדפק על החלון, זהו, נגמר השיעור, כולם שם. תוך שנייה, כולם כבר יצאו מהשיעור. אולי
צריך
לעשות
שיעור, איך
שומרים על זה? זה בדיוק מה שאנחנו מנסים, אני מעביר את המסרים לאט לאט, אבל צריך ריכוז, ריכוז זה לשון מרכז, אנחנו לא במרכז, מרכז זה תפארת, זה קו אמצעי. ולכן כל פעם שאנחנו נוטים ימין ושמאל, אנחנו נתקעים בקיר. כן, זה רשעות. זה רשעות. היום ראיתי אישה רשעה. איך ראיתי אישה רשעה? אתם לא תבינו, אתם תחשבו שזה, וואי, מה, גם לי זה קרה. אז גם את, קרה לך דבר כזה, באותו זמן היית רשעה. מה קרה? פשוט מאוד, אישה. אני חוזר מהישיבה. אני רואה שיפוע בכביש, והיא על המדרכה עם עגלה של תינוק, תינוק בעגלה, היא דוחפת את העגלה, ועוד ילד קטן, שכנראה, לפי מה שאני רואה, אני עומד, עוצר, ובהמתנה לרמזור, ואני רואה שיש איזה דבורה או משהו שמפריע לילד. מה עושה האמא? עוזבת את העגלה ומתחילה לטפל בילד, והעגלה הולכת לבד. כלומר, עוד שנייה חס ושלום, אם אין מלאך מהשמיים, התינוק הלך. למה? כי עכשיו הדבורה יותר חשובה. הנה, איבדת את הריכוז, זה נקרא רשעות. יצאת מהכלל והתמקדת בפרט שהוא לא שווה כלום. ודיברתי עם הדבורה, היא לא רצתה להקוץ אותו בכלל. מזל שמישהו עצר את העגלה הזאת. זה נקרא רשעות. ואנחנו עושים את זה כל יום בפרטים שונים בחיים שלנו. כל יום. גם מזלו של חודש תאומים פותח ערוץ תקשורת בין השורש לבין מה שמתגלה ממנו. כלומר, שמזל זה בא לסייע לאדם להכיר את מקורו כדי לחיות את חייו בהתאמה. זה נקרא בעצם תאום. זה נקרא מזל תאומים. למה נותנים לי מזל כזה? בעצם נותנים לי מראה למי שאני. כלומר, עכשיו אני נכנס קצת יותר לעומק. מה זה מתן תורה בעצם? מה נתנו לנו? מה נותנים לנו בתורה? את עצמנו. זו השתקפות של עצמנו, שורשית. ואומרים לך בעצם, בוא תבדוק את עצמך, כמה אתה רחוק מהדבר הזה שיורד לך עכשיו מהשמיים. אתם חושבים שמתן תורה, ורוב האנשים חושבים ככה, שהיה אש וכל מיני לפידים וכל מיני שופרות, ופתאום ירד לנו איזה משהו מהשמיים. זה מתן תורה. שטויות במיץ. מה שיורד זה הסימון, זה מה שיורד מהשמיים. זה שיורד לך הסימון, למי אתה צריך להיות? למי אתה דומה? מי אתה? כי שוב פעם, אנחנו נופלים על קודץ שהתורה זה ספר. ולכן כל הזמן אני תוקע את התלמידים באותה שאלה על איזה חומר כתובה התורה. אז אחד אומר לי על נייר, אחד אומר לי על כלב, ואחד אומר לי על פלסטיק, ואחד אומר לי על לא יודע מה. על אבנים. לא, זה ספר, דיברתי על תורה. התורה חקוקה בעצמותינו. זו העצמות שלנו. לא צריך לרדת שום דבר, רק נופל לך הסימון. זה מה שקורה במתן תורה. כלומר, לא להיכנס לפשט. הפשט הוא מסוכן בתורה. כתוב, הירד השם על הר סיני. אתם באמת חושבים שהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני? למה הוא 40 מטר רוחב?
זה מה שלימדו אותנו.
יפה. בגלל זה, את בשיעור אחר. הרי אם הקדוש... נכון, אני אומר שזאת קטסטרופה ללמד, בגלל שמי מלמד אותם? אנשים שלא יודעים, מסכנה, הגננת, מה את רוצה שהיא תגיד? אז הקדוש ברוך הוא, כן? זה לא ספיידרמן שיורד על איזה הר גבוה, עם קול מפחיד. אין דבר כזה. וירד השם על הר סיני פירושו רק דבר אחד, התגלות אלוהית בעולמנו. אין דמות, אין שום דבר, לא תראי לו רוח ולא כלום. ותפסיקו לילדים לומר להם שהקדוש ברוך הוא זה רוח. זה שטויות, זאת עבודה זרה, אנחנו מחנכים את הילדים שלנו להיות חז ושלום סתומים. או לומר לו עוד יותר גרוע, כי אתה כבר חושב שאתה מבין שהקדוש ברוך הוא רוחני. זה שטויות, הקדוש ברוך הוא רוחני. אתה יכול להגדיר אותו בכלל? אז מה עונים לילד? אמרתי לכם כבר, דלת מחשבה תפיסה בכלל וכלל. לא הבנת? הכי טוב. לא מבינים. חיים. הקדוש ברוך הוא מעביר החיים. הוא שורש החיים, הוא מפיק חיים. אנחנו עובדים את החיים, אנחנו לא עובדים שום דבר אחר. אנחנו משרתים את החיים, את שורש החיים, שברא את החיים. זה משהו אחר, זה לא עץ הדעת, זה עץ החיים. נפלנו בגלל עץ הדעת הזה. כשהתורה מדגישה ביום הזה, באו מדבר סיני, מה היא רוצה לומר? ביום ההוא, באו מדבר סיני, ביום הזה. היא מדברת על ראש חודש סיוון. חז"ל אומרים לנו, זה היה ראש חודש. כלומר, שכבר בפתיחת החודש, עם כניסתו של החודש, צף הרעיון המרכזי שאפשר את מתן תורה. אתם מבינים מה אני אומר? זה לא התורה שעשתה את חודש סיוון למה שהוא, אלא להפך. חודש סיוון גרם לזה שתינתן בו תורה. כמו שאמרנו על ירושלים. ירושלים לא קדושה בגלל שבנו עליה את בית המקדש. להפך. בנו את בית המקדש בגלל שירושלים, שהמקום הזה הוא קדוש. זה הפוך. אותו דבר כאן. עד כדי כך שבעצם אני יכול לומר לכם עכשיו חגיגית משהו שיכול כמעט, וואו, איך אתה מעז לומר דבר כזה? ואני אגיד לכם את זה. כי אמרתם את זה כבר. בפסח, בהגדה. אילו קרבנו השם להר סיני ולא נתן לנו את תורתו,
דיינו.
אז מה? זאת אומרת שעצם זה שהייתי בהר סיני זה מספיק. אז מה קרה שם? ומתי זה קרה? בראש חודש סיוון. כלומר, אינפורמציה שמעניינת אותי עכשיו זה שקרה משהו בחודש הזה בהתחלה.
התורה ניתנה בבת אחת,
או שהיא לאט לאט? אין דבר כזה בבת אחת. שום דבר לא ניתן בבת אחת.
זה התחלה של תורה.
התורה יורדת כל הזמן. היא כל הזמן ממשיכה לרדת. זו זרימה של חיים שממשיכה ומתפתחת. אין דבר כזה. היה שם ועובר לפה. אין דבר כזה.
לפני הר סיני לא היו חיים?
בוודאי שהיו חיים. מאלה שקיבלו את התורה בצורה אינדיבידואלית. לא מבחינה קולקטיבית של עם. זה החידוש. לכן בראש חודש סיוון נעשו ישראל כאיש אחד בלב אחד. קרה משהו שם. הרי כתוב ויחן שם ישראל
תחת ההר.
כנגד ההר. מה זה נגד ההר? כאיש אחד בלב אחד. נכון? זאת דרשת חז"ל. מתי זה קרה? אל תתבלבלו, אתם חושבים שזה היה במתן תורה, נכון? תגידו את האמת. לא נכון. הנה עכשיו אני מתקן לכם את הבעיה הזאת. זה קרה בראש חודש. עכשיו. כאמור, תכונה זו עודנה קיימת. כלומר, אם זה קרה עכשיו, זה עדיין מתעורר בעולם. כלומר, היום, עכשיו, ברגע הזה שאנחנו לומדים, זה פתיחת החודש, עוד לא הגענו לחג השבועות, אנחנו צריכים לגלות מה שנמצא באוויר עכשיו. אתם מרגישים מה יש באוויר עכשיו? כאיש אחד בלב אחד. אם אנחנו לא מרגישים, אנחנו חולים. זאת הבעיה שלנו. לא, לא כתוב את הדבר הזה. כתוב שבים סוף הגענו למדרגה של נבואה שראתה שפחה על הים מה שלא ראה. להפך, שם יש הבדלים. שפחה, גדול, קטן, ארבעה כתות נכנסו למים. פה לא, כאיש אחד בלב אחד. אין, זהו.
איזה מדרגה? אם
שם
זה עתיק.
מה?
עכשיו זה עתיק ואתה אומר שזה עדיין לא התמורה.
שם התגלה עתיק, הם לא הגיעו למדרגה הזאת, התגלה משהו. פה זה מדרגה אחרת. זה כאילו איש אחד קיבל את התורה. רק איש אחד. איך קוראים לאיש הזה? עם ישראל. פתאום קם אדם, בבוקר הוא מרגיש כי הוא עם. בסדר?
אמר הרב.
וכאמור, תכונה זו עודנה קיימת, והיא מתעוררת כל שנה מחדש באותה עת. כלומר, זה היה אתמול בלילה, ועכשיו. אנחנו עדיין ראש חודש, נכון? אנחנו גולשים, זהו, ליום השני, אבל זה היום הראשון עכשיו. כלומר, היום הייתי אמור לאהוב את עם ישראל ולהרגיש כאילו אני אחד. אבל שמה זה העובדה שהתורה אומרת לי. היא לא אומרת לי כל יום זה קרה. אני חייב להתייחס לתורה. התורה נותנת לי פסוקים. אם התורה אומרת לי שבחודש השלישי, וחז"ל אומרים שזה היה ראש חודש, שהגיעו למדבר סיני, ושם היו נגד ההר, והם דורשים כאיש אחד בלב אחד, זאת אומרת שיש זמן מיוחד בשנה לזה. ובלי זה, אין מתן תורה. אז אני עכשיו אוסיף לכם. המדרש במכילתא מגלה שבחודש סיוון קרה דבר חריג בגודלו. כל מקום הוא אומר ויסעו ויחנו, הנה המדרש מתייחס לזה, כלומר בלשון רבים, הם ינסעו וחנו ונסעו וחנו. נוסעים במחלוקת וחונים במחלוקת, כל הזמן. אבל כאן הושבו לב אחד, אומר המדרש, ויחן שם ישראל נגד ההר. נראה לומר כי זו הייתה כוונת דברי ההגדה, אילו קרבנו השם להר סיני, ואפילו שלא נתן לנו את תורתו דיינו. למה? כי אין מקום יותר גבוה מזה. למה אתה רוצה כבר תורה? אתה הפכת להיות תורה כבר, אם הגעת למדרגה כזאת. אתה צריך שיתנו לך עוד משהו? בוודאי שזה משיח. בוודאי שזה משיח. זה לא סתם מדרגה, בגלל זה אנחנו לומדים כל הלילה, יש הרבה ללמוד. ללמד כי עצם השגת האחדות בראש חודש סיוון הייתה כבר אירוע שלא, כן? סליחה. מיוחד במינו. לפעמים קופצים לי דברים, אני כותב במהר. ובאמת, המדרש, עכשיו תשימו לב מה אומר המדרש, בפתיחתא דאיכא רבתי כף מציין, כיוון שנעשו ישראל כאיש אחד בלב אחד, אמר הקדוש ברוך הוא, עתה הגיע הזמן להיתן תורה לבניי. בלי זה לא הייתי יכול. בגלל שהגעתם למדרגה הזאת, ציפיתי לזה. ברגע שאתם מגיעים לזה, אתם יכולים. מה זה אומר? כלומר, שעצם עמידתם של ישראל נגד ההר, הוא שוותה למתן תורה. זה כבר תורה. זהו, עתה. לא כתוב עוד שישה ימים. מתי בעצם הקדוש ברוך הוא לפי המדרש הזה נתן להם את התורה? בראש חודש. עכשיו. העלייה מקומת רפידים, אני חוזר לפסוק שקראנו מקודם, למעלת הר סיני, מחייבת שינוי יסודי בנפש האדם. התרחקות מן המחלוקת המזמינה את עמלק ברפידים. מה זה ויסעו מרפידים? ממה הם ברחו? ממה הם נסעו? מהמחלוקות, הם נסעו מהמלאק, הם נסעו מהספק, מכל השאלות האלה כל הזמן כאילו, כן, אבל אתה אומר ככה וזה לא נכון, אבל אני רואה ככה ואני רואה ככה. כלומר, כל מה שאתה אומר לנו זה סתם בזבוז זמן, כי אני לא רואה את מה שאתה אומר. זה מה שאנחנו אומרים לקדוש ברוך
הוא. אז למעשה הם חשו את הזמן הזה של ראש חודש?
זה גאולה, זה גאולה שלמה.
ואז הם הבינו שהם צריכים להיות ביחד.
בוודאי. זה הבעיה של התמהון לבב הזה שאני מדבר עליו כל הזמן, שהרב קוק כל הזמן דיבר עליו. שכשאתה אומר משהו למישהו, כשהקדוש ברוך הוא נותן לך אינפורמציה, אתה אומר לפי ראות עיניי זה לא ככה. תפסיק לבלבל אותי, העולם הזה הוא זבל.
רב שאלה, ביום הזה קיבלנו את התורה, שזה בעצם...
לא, לא אמרתי את זה.
הקדוש ברוך הוא נתן את התורה.
יפה.
זאת אומרת שפה התגלתה הפונקציה של עם ישראל,
נכון.
שבעצם המקשר בין האומות לבין הקדוש ברוך הוא,
נכון,
בכל העולם.
נכון, מתווך.
אז אם ביום הזה קיבלנו...
לא.
עוד,
אוקיי.
קיבלנו את הפונקציה הזאת.
אוקיי.
מה היה המצב של האומות באותו זמן?
מצב של חיים. כולם שמעו, כולם פחדו ולא ידעו מה זה. חשבו שזה בעצם עוד חורבן של העולם. התחילו כבר...
אם ביום הזה דווקא נתת התורה ותחיל ביום הזה, זאת אומרת שהיה קשר כלשהו גם בין
יש קשר, בוודאי. הרי כשעם ישראל מקבל את התורה, נכון? מה אומרת הארץ, האדמה, המציאות, החיים? סוף סוף, ארץ ירה ושקטה, כולם נרגעו. כולם, כל העולם עשה... אוף.
הציפורים, החיות, כולם. בכל העולם גם.
כתוב שלא היה רעש, כי כולם ציפו לזה. כלומר, בלי המעמד הזה, העולם היה מת, חוזר לתוהו ובוהו. וזה מדרש מפורש. אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. אז עכשיו, אנחנו דיברנו על שבועות, אני פה אומר לכם שישה ימים קודם. כלומר, הקדמתי את חג השבועות למתי? לראש חודש.
שוב, סטייל 2018.
בוודאי, מה אתה מחכה? אקטיבית, אתה צריך לעשות את זה, לא לחכות.
לא, משהו שאמור לקרות בסגנון הזה.
בוודאי, בוודאי, עכשיו, עכשיו. זה תמיד, רק צריך לראות את זה. עם עיניים חדות.
ריקוד הדגלים.
אם אתה לא חי את הדבר הזה, אם אתה לא בוכה בירושלים, ביום ירושלים, משמחה, מאושר, אתה חולה. אנחנו חולים. אם צריך לשכנע אותי שצריך לומר הלל, אני חולה. בחוסר רגש, בחוסר רגישות. זאת מחלה נפשית, רבותיי. זה לא עניין הלכתי. אם אני צריך להוכיח משהו מבחינה הלכתית, כן הלל, לא הלל, ברכה, לא ברכה, אתה חולה. בוודאי, דתיים. בוודאי. אם אתה רוצה להגיד תודה למישהו, אתה צריך לבוא ושאני אשכנע אותך להגיד לו ככה או ככה?
לא, אני אומר, אולי הם רואים.
אין דבר כזה. אם אתה רואה, אתה שלם. אתה שלם, אתה אומר הכל עם רחב, ולא אכפת לך משום דבר. אתה לא נכנס לפרטים הקטנים האלה. יותר מזה, כשהרב קוק היה יוצא בירושלים, ביום ירושלים, הבן, ביום העצמאות, הבן, היה נכנס לישיבה ובוכה. ממה? הוא אומר, הייתי חילול השם גדול מאוד. אז אמרו לו התלמידים למה? כי הגברים היו רוקדים עם אנשים? כי היו גברים ונשים רוקדים ביחד. הוא אומר, עזוב, זה שטויות זה. כי לא ראיתי אף אחד מהצד השני שבא ורוקד. לא ראיתי רבנים רוקדים. אתה מדבר איתי על גברים ונשים שרוקדים? נפלת עוד פעם לדתיות.
אגב, בשנים הראשונות גם בישיבות אמרו הלל.
בוודאי. לא רק שבישיבות אמרו הלל, היה דגל ישראל בכל הישיבות. ואמרו הלל רק בשנים האחרות, אחרי זה התחילו להתקרר וכל מיני שיטות, לא יודע מאיפה הגיעו, כדי לקרר. המלאק, ספק, חס ושלום. אני צריך לשאול את עצמי שאלות אם אני רוצה... הרי בלי ברכה זה לא הלל, אז מה אתה אומר? מה, אתה צוחק עליי?
המקום הזה של עולם הלל, שיש איזושהי הסתרה של עולם הלל, והמקום הזה שיש חוץ, שיש חוץ, שיש
כן, כן, כן. כמובן שיש איזה אקט סימבולי של האדם להיות שותף למהלך, אבל זה רובו ככולו בא מלמעלה.
סליחה?
פשוט להחליט לצאת. להחליט לצאת מפרעו. להחליט לצאת מהפרעות. פרעו שווה הפרעה. תפסיקי להתבלבל עם ההפרעות. הפרעות של קשב וריכוז, הפרעות של אמונה, הפרעות של לא יודע מה. זה אותו דבר, זה אותו דבר, זה בגלל שיש עדיין פרעו קטן שאומר לך את פה והוא שם, זהו. וזה יותר מפרעו, זה אפילו מידת סדום, שלי שלי ושלך שלך. כאיש אחד בלב אחד, אחדות חיצונית כאיש אחד ופנימית בלב אחד. זה משהו עולמי שקרה שם, ושיכול לקרות, כי אם זה קרה פעם, זה יכול לקרות.
זה קורה עכשיו, כאיש אחד בלב אחד.
בוודאי.
עקודי הדגלים, אורות בירושלים, היו שם מיליון של אנשים.
נכון, נכון. כי אנחנו חוזרים להיות בריאים.
מי שרואה...
וזה יותר חזק מכל המחלוקות האלה. כלומר, העם יותר בריא מכל המחלוקות ההלכתיות. אתם שמים לב למה שאני אומר? לא אכפת לו, הוא לא יודע בכלל מה המחלוקת הזאת. הוא שמח, מבחינתי זה הלל. אמא שלי לא אמרה הלל ביום ירושלים, היא לא יודעת לקרוא. אבל היא התקשרה אליי בבוקר ואמרה לי, הבן שלי, אני בוכה, אתה לא מבין, אני זוכר שהבאת אותנו ביום ירושלים. הם עלו לארץ ביום ירושלים. אמרתי לה, אמא, בטלפון שעשית לי עכשיו אמרת הלל, עם ברכה. חודש סיוון מסוגל להכיל את האחדות המוחלטת. מה זה האחדות המוחלטת? קודש בריחו. זה חודש האחדותי ביותר בלוח השנה. ובו ניתן להתפגש עם התכנים הנשמתיים ביותר של המציאות. יש יותר גבוה מהקדוש ברוך הוא? אין. והוא מופיע. זה סודו הפשוט של מתן תורה. אין יותר פשוט מזה. קיבלנו את החיים, מנה של חיים.
אנחנו גם מפיצים אותה לכל העולם וזה משגע אותם.
ואם נזכה לדלות מן החודש הזה את היסוד הגנוז בו, נזכה לגילוי מחודש מן השמיים. תורה אחת תהיה לכם. כלומר, אני לא נתתי פעמיים תורה, זאת אותה תורה. תשחזר את זה. ואם כי ניתן לשוב ולגלות את העוצמה הנסתרת בכלל ישראל בחודש סיוון, יחד עם זאת יש להתייחס גם לרובד הפרט. אני לא מבטל את הפרטים. כי מרוב, 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 היי, 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 התרללי, אתה יכול לשכוח שאתה בן אדם. לדאוג לנאמנותו לנשמה הכללית, אז כל אדם צריך לדאוג לזה, להיות קשור לנשמה הכללית. וזה עיקר העבודה בחודש סיוון, גילוי הערך הכלל ישראלי בכל הפרטים המסתעפים ממנו, בשם כל ישראל. עלינו להפנים את הרעיון הקובע שעם ישראל אינו בנוי מאוסף של אנשים. אני חושב שאמרתי את זה לפחות מיליון ואחת פעמים. תראו כמה ראש שלנו קשה עד שזה נכנס בסוף. כלל ישראל הוא בריאה אלוהית כמו שמש, קורנת באלפי קרניים פרטיות, המסתעפים ממנה. התכונה המשולשת השייכת לחודש סיוון, קושרת בין כל קצוות המציאות, כדי להופיע את הכלי המיוחד המסוגל להכיל את האורה האלוהית. רק זה הכלי, יש כלי אחד. הכלי הזה הוא עם ישראל. הרי הקדוש ברוך הוא נתן תורה למי? לאנשים פרטיים או לעם?
לעם,
נכון? לא מדובר באנשים פרטיים, מדובר בעם, אשר בחר בנו כעם מכל העמים, ונתן לנו כעם את תורתו. אז למה אני ממציא דברים? כלומר, אם אני לא לומד את התורה כשאני לומד אותה כעם, יש לי בעיה. המדרש בדברים רבה אומר, מחזק ביתר סט את עובדת האחדות שהתגלתה בישראל במתן תורה. תראו מה אומר המדרש. אילו היה חסר אחד מישראל, לא הייתה התורה ראויה להינתן.
כולם היו.
מה זה היו? לא פיזית. כולם היו שם, מבחינה נפשית, אני איתכם, אני זורם. לא שאתם עושים משהו ואני בצד עומד ואומר, אני מגמגם, לא יודע, ברכה בלי ברכה, אני לא איתכם. אתה לא איתי, תפסיק, אל תעשה פה סרט. אתה צריך להיות עם העם שלך. אותה אחדות נבעה מן המפגש של ישראל עם הנקודה הפנימית ביותר של נשמתם, היחידה. כן, מדרגה הכי גבוהה שבנשמה. דבר זה הציף מחדש את האהבה ואת החשיפה לחלק האלוהי הגנוז בכלל ישראל. הרי כשאני אוהב את העמי, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא שנמצא בפנים. מתן תורה בתנאים כאלה הופכת, כן? הופך להיות חלק מהותי וממשי של האדם המקבל אותה. סוף סוף. רק אם אני במצב כזה אני הופך להיות מקבל. בסוד עץ חיים היא רק למי שלמחזיקים בה ולמי שתומך. מה זה תומך? רגליים שמביא אותה במציאות. תומכים דאורייתא, נצח ועוד. תומך מאושר. מאושר לא מלשון וואו איזה כיף, מאושר. שמו עליך חותמת במצח, מאושר. אז אתה יכול להיות גם מאושר. אם אתה לא מאושר מהשמיים, אין סיכוי שתהיה מאושר בעולם הזה. זכה חודש סיוון להיות נושא הערך האלוהי כשהוא מלובש במושג הזמן. דווקא על חודש הזה חל גילוי הנשמה הכללית של ישראל. מכל הזמנים הקדוש ברוך הוא בחר רק את זה. וכדברי המהר"ל ז"ל, רק כלל ישראל יכול לקבלה. הנה כל מה שאני אומר לכם. במשפט אחד של המהר"ל, רק כלל ישראל יכול לקבלה. כלומר, אם אני עכשיו, יואל, פרטי, נכנס לחג השבועות, כמו פרפר, הולך לשבת, ואני לא מרגיש שאני כלל ישראל, אני לא יכול לקבל את התורה. אז לא יהיו חידושים, לא יהיו שום דבר, אתם לא תקבלו שיעורים יותר. אם אני רוצה להתחדש בתורה שלי ולהיות כל הזמן כמו אש, אני חייב להיות קשור לאומה שלי. מעידך, בתורה שהיא מבחינת השכל והדעת לבד, אין דעת בני אדם שווה. אז אתה לא יכול לקבל. כך אומרת הגמרא במסכת ברכות. אז אתה חייב להיות קודם כל עם שמקבל. אחרי זה בפן הפרטי תפתח את התורה בגוון שלך. כן. אני מניח תפילים כמו שאף אחד לא מניח פה. כמובן, גם אתה לא. לכל אחד יש את הזווית שלו, אבל כולנו קיבלנו כעם את מצוות הנחת התפילים. הזוהר הקדוש בפרשת יתרו אומר, אסב לא התקלל ברזה דתאומים. אין מקום לאסב, למערב, לאמריקה, לאירופה בחודש הזה. הוא לא יכול להתקרב אלינו. ללמד כי שורש הרע נעוץ בעלמא דפירודה, וזה הפך מזל תאומים. כלומר, אם אנחנו מתנהלים בחודש הזה עם האהבה הזאת, הבסיסית בינינו, שום אומה לא תוכל עלינו, ובחודש הזה אנחנו יכולים לפרק את כולם. לא זה מה שאנחנו רוצים לעשות. את אלה שרוצים להכשיל. חוסר ראייה כוללת מוביל לשבירת הכלים. אסור לראות ראייה פרטנית, כמו שאמרתי לכם מקודם. האישה הזאת התייחסה לדבור או לדבורה או לא יודע מה, לזבוב, ושכחה את העיקר. אסור לעשות את זה. בחודש סיוון מתעורר הכוח הנגדי לעולם הפירוד ודוחה את תכונתו של עשיו. בחודש סיוון בולט הכוח המחבר, כמובן בספר נאות הדשא של הרבי מסוחצ'וב, שבימי ספירת העומר, אף על פי שסופרים ומתקנים מידות מדויקות ושיעורים חדים ופרטניים ביותר, הרי זה מאוד מאוד פרטי, יש לכוון תמיד למיזוג בין המידות. חסד שבחסד וחסד שבגבורה. למה? כדי להבין שהכל אחד. פה לא צילמתי לכם קטע, אבל יש לי אותו. וכשנשלם האדם, זה רק שלוש שורות ששכחתי פשוט בצילום, באופן זה הוא נעשה אמצעי מחבר בין ענייני הפרט לבין סוד הכלל. וזה סוד עולם התיקון. זה עולם התיקון, שאני יודע שאני יכול להיות אולי חסד היום ואתה גבורה היום, אז אני צריך להתחבר. אתה חסד שבגבורה ואני גבורה שבחסד וכו' וכו'. יש לי תמיד מישהו מול. הכנה זו מאפשרת את מתן תורה באופן הראוי והשלם. מה זה מתן תורה באופן ראוי ושלם? שיהיו גם מקבלים. תודה רבה.